רציתי, אני לא אמנע טוב מכם, אספר לכם. זה מסוג הסיפורים שאם גם הם לא היו אומרים לי על מי הסיפור מסופר, הייתי מנחש שזהו. כי רק הוא יכול ככה להתנהג. אבא שלי ביום חמישי היה באיזה ערב לזכרו של שלמה זמן ברעננה, והוא סיפר שהרב לאו היה שם, והרב לאו סיפר את הסיפור. ואני לא, אין לי את הכישרון לסיפור של הרב לאו, עכשיו לא סיפר שרב שלמה זמן היה נוהג ללכת שני חגים לבקר את האנשים שחולים בשכונה בשערי חסד. היה מחטט רגליים מפה לשם ודבר עם אנשים, ובערב ראש השנה האחרון לחייו הוא היה מאוד מאוד חלש, והוא התעקש ללכת כמו המנהג הרגיל שלו לבקר, כולל מישהו שגר בקומה רביעית בבניין בלי מעלית, ללות כך את כל המדרגות, והבנים שלו ניסו למנוע ממנו מללכת. והטענה שלהם הניצחת הייתה שבאותו בוקר הוא לא הלך לסליחות מרוב שהוא החלש. אז אמרו למלך הכוח ללכת לסליחות, שזה לא כזה מאמץ מבחינת ההליכה, אז בטח אתה לא צריך ללכת לקומה רביעית לבקר איזה מישהו. אז רב שלמה זמן אמר להם שהוא לא מקבל את העניין, כי הוא אומר יותר חשוב לבקר את החולה הזה מאשר סליחות. והוא הסביר להם את ההיגיון, הוא אמר להם זה פשוט, הוא אומר בסליחות אני הולך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא יודע את המצב הבריאות האמיתי שלי, אז הוא מבין למה לא באתי, הוא יודע שבאמת זה מוצדק לו לבוא. אבל אותו אדם שאני רוצה לבקר אותו, הוא לא יודע מה באמת המצב שלי, אז מה הוא יחשוב כשהוא יראה שאני לא בא? הוא יחשוב שלמה אני לא בא, כי שכחתי אותו, כי לא אכפת לי ממנו, כי... אז הוא אומר, אז אני חייב לבוא ולתאמץ יותר בשבילו מאשר בשביל סליחות. טוב, נתחיל את הסוגיה. אוקיי, אנחנו באמצע העניין. כמה חבר'ה שלא היו ביום חמישי ככה ביקשו ממני ואני אשלים להם, אמרתי להם, אני רוצה שהם יפסידו, אך אמרתי להם, מי שלא בא מפסיד, מצד שני זה שהם יבינו, נכון? זה לך על דרך האמצע, נעשה פשרה, נחזור על חלק. בסדר, מספיק כדי שהם יבינו את מה ש... דרך הרמז. דרך הרמז, כן, דרך הסוד. אני אלך על דרך האמצע. כי אנחנו התחלנו ללמוד ביום חמישי את הברייתא של הסוחר את הפועלים, שראינו שהיא מופיעה במקבילות בבלי, ירושלמי, תוספתא, או ליתר דיוק תוספתא, ירושלמי, בבלי, וגם ניתן מבט לתקבולת בינה לבין המשנה. שכן יש תקבולות מסוימות גם בינה לבין המשנה שלנו. הנה, דבר ראשון שעשינו היה ניסיון למפות את הברייתא. יש פה ברייתא שכתוב ברישא, שהוא הפתיח גם של הפרק במשנה, שהברייתא מסייגת אותה בארבעה באמת דברים אמורים. שזה מבט ראשון די מבלבל, זה קשה כאילו ללכוד או לשים אצבע על העיקרון המכונן, או אני אומר אחרת, אם אפשר לפלח את הבמד והמורים, לראות שיש פה קבוצות, או זה נותן איזושהי יותר עומק התבוננות בתוך הדברים, ועסקנו בעיקר בשלוש שאלות בלימוד ביום חמישי. שאלה ראשונה הייתה תרשים זרימה של הברייתא, כלפי מום מסבים הבמד והמורים אמורים. כן, וראינו שפשיטה שהראשון והשני מוסבים כלפי הרישה, פשיטה שהרביעי האחרון מוסב כלפי זה שלפניו, והמחלוקת שראינו כאן היא האם השלישי מוסב כלפי הרישה או כלפי השני. רש"י בגדול אומר שתרשים הזרימה של הברייתא זה אין להם תרומת, כן, זה הרישה, וזה יש באמת דברים אמורים ראשון שלא הלכו, באמת דברים אמורים שני שלא התחילו, ואז באמת דברים אמורים כלפי הלא התחילו, יש לנו בדבר שאינו עבד, שאז יש מחלוקת, ובתוך זה יש לנו, אם אפשר, למצוא פועלים. בסדר? אוקיי? זו הקריאה של רש"י. דבר שני, איך רש"י מפלח את ה... את זה הוא אומר, אחד מדבר על פה חזרה של פועל, והשני מדבר על חזרה של קבלן, נכון? איפה רש"י לוקח את ההבחנה בין פועל וקבלן, שלא תעסיק אותנו בהמשך השבוע, השבוע הבא? מאיפה רש"י לוקח את זה? מהגמרא של זין עמוד א', ממרא של רב, פועל יכול לחזור בחצי היום, הגמרא מבדילה בין פועל לבין קבלן. נתנו גם כבר הסבר ראשוני ביום חמישי, מה ידעים בין פועל וקבלן? שהפועל אתה קונה ממנו את ה... שעות עבודה שלו, ואילו בקבלן אתה עושה איתו הסכם על התוצאה, על התוצרת. לכן רמת המחויבות של קבלן היא אחרת מאשר פועל. פועל באמצע היום יכול מה לעשות? לחזור. לכן כל הדינים האלה לא יאמרו לדעת רש"י על פועל. קבלן לעומת זאת, הוא התחייב בפניך על תוצאה, אתה לא משלם לו תמורת שעות וכו', אתה משלם לו על תוצאה. סיכמנו מחיר גלובלי, אתה מקבל תמורת זה, ולכן זה מחייב אותו. זו דעת רש"י. בסדר? כן, לעומת זאת ראינו את דעת הרייבד, וגם ראינו את דעת הרמב"ן שמסכים איתו, שהם מפלחים אחרת את הביתה. באמת דברים המורים הראשון, כן, שלא הלכו, זה לדעתם מדבר על חזרה של בעל הבית, שבעל הבית חזר בו, ואילו הצלע השנייה, באמת דברים המורים שלא התחילו, מדבר על חזרת פועלים. צלע אחת שבעל הבית חזר בו, צלע שנייה כשהפועלים חזרו בו. לדעתם, הבאמת דברים אמורים, השלישי, כן, דבר שאינו עבד, מוסב ישירות כלפי הרשע, ישירות כלפי הרשע, ובתוכו יש את הבאמת דברים אמורים, הרביעי הוא שאי אפשר לזכור. אחר זה תרשים מהזרימה שלהם. תרשים, הם כולם גם מפלחים אחרת את היחס בין הצלעות, גם הם מסבירים אחרת את השלישי. הנפקמינה בעצם שעומדת בין הדעות האלה להלכה, אחרי זה נראה בהמשך, נפקמינה בתפיסת עולם, בתפיסה של כל מערכת היחסים של התחום, הוא שלדעת רש"י בדבר העבד אפשר לחייב רק במידה והתחילו. לעומת זאת, לעומת זאת, לפי דעת הרייבד והרמב"ן, אפשר לחייב בדבר העבד אפילו אם לא התחילו. בסדר, זה ברור? זה כמו, אם דבר העבד הוא רק, בעצם לרש"י מה אפשר להגיד? שבלא התחילו היום על דבר. לעומת זאת, לפי דעת הראשונים האחרים, אפשר לדבר על דבר העבד אפילו בלא התחילו. נחזור למחלוקת הזאת, אבל בגדול, זו הנפקמינה למעשה שקיימת ביניהם. כן? ראינו שהרמב"ן עושה מאמץ אדיר, רואים את חוסר הפרופורציות בין הצלעות. פה יש חזרת בעל הבית אחד, פה יש שניים בעצם, נכון? ראינו שהרמב"ן, כשהוא מסביר את המהלך הסוגיה, מנסה לייצר שוויון מוחלט בצלעות ההדדיות, וזה על ידי השוויה מושגית, וגם על ידי זה שהוא יוצר בעצמו עוד באמת דברים אמורים. אני אסביר. הרמב"ן מסביר למה פה נוצרת כזו אשכול גדול ופה אשכול קטן. למה? זה לא בגלל שזה לא הדדי. אלא הרמב"ן אומר, בגלל שבפועלים, כשבעל הבית חוזר, המציאות פשוט הרבה יותר פשוטה, אבל מושגית זה אותם מושגים. הרמב"ן אומר, ופה אנחנו בעצם נוגעים אולי בנקודה שהוא עומד מאחורי כל ההסתבכויות האלה. שבגדול מדובר פה על הסכם בין אנשים. יש פה שני אנשים שנפגשים מתוך שיתוף אינטרסים, אבל אני חוזר לגמרא בשבועות דף ממי, למיתו של דבר אין להם אותו אינטרס. אין להם אותו אינטרס. הפועל, האינטרס שלו זה משכורת, זה הדבר שמעניין אותו. ובעל הבית, לעומת זאת, מה מעניין אותו? העבודה. כל עוד שהאינטרסים האלה השונים יודעים להיפגש באמצע, כמו אני יכול לספק לך עבודה, הם יעמדו יחד, אבל היות והם לא מסתכלים עין בעין נכוחה על אותם דברים, זה שברירי, זה עומד לפירוק. עכשיו בא הרמב"ן ואומר, דעו לכם שאצל פועל, היות דבר שמעניין אותו זה הכסף, תמיד הכסף אצלו יחשב דבר העבד, כי זה מה שהוא רוצה להוציא מהעסקה. הוא לא יקבל בשכר, הוא איבד אותו. לכן א' הוא מייבא את המושג, ב' הוא אומר אי אפשר לחלק בין דבר העבד ודבר אינו עבד לפועלים. למה? כי אצל פועלים המשכורת היא תמיד דבר העבד, כלומר ההסתעפות הגדולה באשכול שכשהפועלים חוזרים הוא גדול יותר מאשר אצל בעל הבית, לא בגלל שבסיסית זה לא הדדי, זה הדדי לגמרי, רק כשבעל הבית חוזר בו הוא תמיד מפסיד להם את המשכורת, ולכן תמיד נכנסתי ישר לפה, כאילו לכן אין לו מתאחדים. כאן יש אפשרות לחלק, כי בעל הבית, הרי מה מעניין אותו, לא הכסף אלא התוצאה. אז לפעמים עיכוב עבודה הוא גורם מפסד, לפעמים לא. תסתכלו על הדשא בחוץ, תראו את זה מול העיניים, הדשא הסינתטי הזה. אתם יודעים מה קרה, למה זה נראה איך שזה נראה? התחיל הקבלן לעבוד, ולמחרת הוא היה בתאונת דרכים. ולכן הוא הפסיק באמצע. עכשיו, זה דבר העבד לישיבה ששבועיים הדשא הסינתטי לא גמור?
הוא לא יצמח, כן.
הוא לא יקלט באדמה,
יש
כן.
חתונה בעוד שבוע, שהוא צריך להיות מוכן.
בחתונה זה יהפוך לדבר רבית, בדיוק. כלומר, בעוד שבוע, כשרז ימיר שם את האוהד, ויעשו שם את כל החתונה, וואו, זה דבר רבית, אם זה לא יהיה מוכן. והיום זה לא דבר רבית, בשבועיים האחר זה לא היה דבר רבית. אבל זה בא לבית, אני יכול להבדיל בין עבד לא עלי. אצל הפועל, נגיד הפועלים שרוצים לעבוד, זה תמיד דבר רבית. אז הרמב"ן אומר שבגדול, אל תתרשמו שיש יותר חובות פה, זה בגדול אותו דבר. בגדול אומר הרמב"ן, זה אותו דבר לגמרי, שבמציאות שאני מוריד את העיקרון לשטח, ואני אומר, אין אפשר לעשות הבחנה כזאת, אצל הפועלים פשוט אי אפשר לעשות הבחנה כזאת, ובגדול זה אותו דבר. ב', עשה הרמב"ן עוד פעולה, שאני רק מביא אותה בשביל ההיבט הספרותי, אחרי זה ניכנס לעומק המושגי, להבין את הרעיון, הרמב"ן לקח כמה דברים מורים הרביעיים, ומה הוא עשה לו? הוא העביר אותו, כמו שזה מתחיל לתאר, הוא העביר אותו לפה גם כן. מה טען הרמב"ן? כל הסיפור שכשבעל הבית חוזר בו, שהוא משלם לפועלים, שכרו בטל או מושלם, מדבר על זה עוד כן במשך השבוע, זה בתנאי שהם לא יכולים למצוא עבודה אחרת. אבל אם הם יכולים למצוא עבודה אחרת, זה נאמר. בעצם הרמב"ן, מה הוא מנסה לייצר בעצם עוד במה דברים אמורים בצלע הזאת כדי מה לייצר שוויון בין הצלעות. זה מופיע מפורש ברמב"ן. למה דווקא זה יכול לעבוד? אבל מבינים למה? וישבו מה כל מטרתו? להגביל את דבר העבד. לפי הרמב"ן זה בנוי על דבר העבד. אז אם זה מגביל את דבר העבד פה, הוא גם יגביל את דבר העבד פה. הוא נאמר את זה במילים מאוד פשוטות. באמת דור המורים של הפועלים בעצם, לפי דעת הרמב"ן, בעצם מכיל את שני אלו. הוא מכיל את שני אלו, הוא גם מכיל לדעתו שלא הלכו כמו לא התחילו, הוא טוען שזה אותו דבר. ובית הרמב"ן אומר, בית דור המורים דבר שלא עבד עבד, תמיד זה נקרא דבר עבד, לכן נוצר פה אחד שמכיל שניים. אבל הוא אומר הרמב"ן, את זה צריך להעביר לפה, כי הוא מקביל לדבר העבד. אז אם זה בונה לדבר העבד, שיגרון. בסופו של דבר הברייתא של הרמב"ן, בוא נתבטא ככה, אחרי שהרמב"ן קורא אותה, למה הוא הופך אותה? לברייתא שהיא לחלוטין סימטרית לגמרי. כלומר, אם דיברנו פה הרבה על השאלה על הבית, פועלים, זה הדדי, יש פה אחד חזק, הרמב"ן לפחות אומר, תקרא ברייתא שבבת ראשון היא תיארה ארבע מגבלות, אחד על הבעל הבית, שלוש מגבלות על הפועלים, אומר, או שתיים על הפועלים בעצם, כן? והרמב"ן אומר שדבר זה לגמרי אותו עיקרון חל על כולם, כן? אותו עיקרון חל על כולם, שבעצם הרמב"ן נותן בברייתא שני עקרונות. עקרון ראשון נקרא התחילו, כי הרמב"ן חושב שללכת זה נקרא להתחיל, אז העיקרון הראשון נקרא תבדוק אם התחילו או לא התחילו, עיקרון שני מה תבדוק, האם זה דבר העבד או לא, זה נכון על שני הצדדים, הוא יעבד את תוצרת הדבר שעובדים עליו, והוא יאבד את המשכורת שלו. אבל לפי דעת הרמב"ן, אלו שני העקרונות, הוא מייצר סימטריה מוחלטת. למה הברייתא לא הציגה אותו באופן סימטרי? התשובה היא, כי בהורדה של זה לחיים, בגלל ההבדל בין האינטרסים, זה יוצר חוסר סימטריה בפרטים, אבל בגדול זה אותו דבר. בסדר? אז זה דבר ראשון. התרשים הזרימה והעמידה על העקרונות. עכשיו, התחלנו לעבוד בעיקר על הרישה. נזבנו בצד את כל הרבה דברים אמורים. עוד נחזור עליהם. התחלנו בעיקר לעבוד על הרישה, והבאמת דברים אמורים הראשון. תודה רבה, שם כוח. תודה רבה, וואו. אבל צריך את זה לעשות לו לוויה ממלכתית, בסדר? אבל שהוא לא יהיה פה. פיליפ לא יהיה. בסדר? התחלנו לעבוד על השאלה, למה באמת אין תרומת שאדם סוחר אומן והוא חוזר בו, או הם חוזר, למה באמת יש רק תרומת? וכאן ראינו שלושה כיוונים, ואנחנו עכשיו נתחיל לעבוד על כל כיוון. כיוון ראשון היה כי הם לא הפסידו כלום. למה הם לא הפסידו כלום? כי במקום לעבוד אצל פלוין, מה הם יעשו? יעבדו אצל אלמוני. זה כיוון אחד. אבל אם באמת הם יפסידו, אז מה אני צריך לעשות?
שלם
להם. אני צריך לשלם להם. הדעה הזאת מופיעה בחלק הראשון של רש"י, ומי שאימץ אותה לגמרי זה בעלי התוספות. בעלי התוספות פה בעין ו' עמוד ב', התוספות אומרים, כל הסוגיה בנויה על העניין הוא שאין להם אלא תרומת, כי הם לא הפסידו כלום, כי זה, אמרתי להם מספיק מוקדם שאין עבודה, אז הם מצאו עבודה אחרת. לכן, אתה בעצם לא משלם, כי אין נזק. אם אין נזק, אז למה בכלל זה לטוב שיש תרומת? אז התשובה היא כי יש כאב מוח, כי אתה כבר חשבת שאתה עובד פה, עכשיו אתה צריך לעשות מסע ומתן, אבל בגדול הסיבה שלא משלמים הוא כי אין על מה לתבוע, על מה תתבע, לא, לא נזוקת. לעומת זאת, בכל הרמת דברים אמורים, למה אתה משלם? כי באמת יש נזק. זה הסבר ראשון שמופיע ברש"י. בעלי התוספות קשרו את זה לעולם של דינה דגרמי, רבי מאיר דדיין דינה דגרמי, שזה בגדול מעביר אותנו מסכת, לוקח אותנו ממסכת בבא מציע למסכת בבא קמא. והשאלה הגדולה שאחרונים העירו זה שהם אמרו, אז בואו נפתח מסכת בבא קמא ונעיין בה, ומה נשאל את עצמנו? האם באמת אפשר לחייב אדם מדיני נזיקין במצב כזה? זאת השאלה שהם שאלו את עצמם. מה בעצם, בוא נתרגם עכשיו את המקרה. יש פה אנשים שאתה מנעת מהם להרוויח משכורת ולא שברת להם שום דבר. למה אתם בבא קמא פה בשיעור א'? בבא קמא בדרך כלל זה חפץ שנשבר, חפץ שהיה אצל פלויני וקרה לו נזק, נכון? אבל מה קרה פה? מישהו פה שבר משהו? מישהו פה הזיק משהו? לא. לכאורה מה עשה האדם הזה? הוא מנע מהשני מלהרוויח כסף. זה מה שהוא מנע. אני הבטחתי לפלויני עבודה, פלויני שמח עליי, לכן הוא לא חיפש עבודה אצל אנשים אחרים. עד שאני סיפרתי לו שאין עבודה אצלי, אז התברר שכל האחרים כבר מצאו פועלים, ולכן בגללי הוא לא קיבל עבודה ביום הזה. אבל באמת לא, אבל כמה, האם באמת מחייבים הדבר כזה? וכאן, בתוספות משמע שכן, נכון? ככה משמע בתוספות. העניין הוא שכשבאמת עוברים לבבא קמא, מתחילים להסתכל, וזאת השאלה שהקצות מביא בשם הבן שלו, שאני מאוד אוהב את השם שלו, קוראים לו יוסף דוב, זה השם של הבן של הקצות. הוא שאל את אבא שלו, אמר לו, תגיד לי, מה, בבבא קמא יהיו פטורים לדבר כזה? כן, זאת שאלת הקצות.
יוסף דוב בר.
אה?
יוסף דוב בר,
כן, זה אפילו עם היידיש, כן, הנה. ובני הבחור המופלא, כמר יוסף דוב בר, הקשה מה בכך שנתבטלו על ידי הממלכה, דקאי מבטל כיסו של חברו פטור, וכן נועל חנותו של חברו פטור, ואם כן אפילו מצאו האמש להסתכל, והיום לא מצאו נמי, אין בו משום מזי, כיוון דינו יקרינו על דלת חנותו של חברו. כן, שבעצם מה תורף השאלה? איך אפשר לקרוא מזי לאדם שמונע רווח? אנחנו כרגע בואו עוד לא נפתור את השאלה, אבל בגדול הכיוון שהתוספות הלכו בו היה כיוון שאני הולך לעולם הנזקים. ברגע שההסכם שההבנה שנוצרה פה נגרם לך, נפגעת, אני צריך לפצות אותך על הפגיעה. זה באמת לא תלוי בהלכו לא הלכו, זה לא מעניין הלכו לא הלכו, אלא ההנחה היא שאם הלכו אז נפגעת, ואם לא הלכו לא נפגעת, אבל באמת זה לא העניין ההליכה או לא. אבל הכיוון של התוספות הולכים הוא כיוון הנזק. השאלה שצריך לנסות להתמודד איתה היא נראית דברי הקצות, דברי הנתיבות, גם אנחנו נציע משהו שקיבייגר רומז לו, שהוא קלט אותו, זה שלכאורה מדיני נזק לא הייתי מחייב, זה מחייב הסבר. ברמב"ן בגדול נראה במבט ראשון שהוא הלך בכיוון שונה לחלוטין. במקום ללכת בכיוון, בוא נראה את העולם המושגי, כן? אותו ספות דיברו על נזק. הרמב"ן, לעומת זאת, בגדול הלך על כיוון שהוא נראה במבט ראשון, אני מדגיש, כיוון מיד נבחן את הדברים, נראה ככיוון של קניין. ודיבר הרמב"ן אומר, וזה החפ הגדול של הרמב"ן, החידוש הגדול שלו, הרמב"ן אומר שההליכה נחשבת התחלת העבודה, בעצם הוא משווה לגמרי, לא הלכו ולא התחילו, והרמב"ן אומר ששכירות פועלים נקנה בהתחלת עבודה. כן? ולכן הרמב"ן אומר, באמת מדובר במקרה שאין נזק, כי הוא מעמיד שמדובר שלא הייתה עבודה אחרת, אז לא ניזוקת. גם לולי זה שאמרתי לכם תעבדו אצלי, לא, אין עבודה אחרת. לכן אין נזק, ועדיין למה אתה חייב, אומר הרמב"ן, מדין מה?
מדין ש...
כי קנית את זה. ככה הרמב"ן ראשון, נראה שהשפה היא שפה שונה לגמרי. גם פה זה מחייב הרבה מאוד ברורים, בואו מיד נעשה את זה. זה מחייב המון המון ברורים, כי בדברי הרמב"ן, בפשטות לא מובן מי שמע אי פעם על קניין כזה שנקרא להתחיל לעבוד. כן, איזה מין קניין זה? שיסביר לי אותו. כלומר, אם התוספות אמרו לי תלמד בבא קמא, ואז גיליתי שזה לא עובד, אז גם כשאני הולך לרמב"ן, אז בעצם אומר לי איפה נמצאים דיני קניינים, יודעים? בעיקר.
בבטרה.
אז בבטרה בפרק חמישי, חלקם גם במציע פרק רבי, בגדול בבטרה, כי הוא הולך לבבטרה, מה גם שם אני לכאורה, או קידוש עם פרק ראשון, מה גם שם אני אגלה לכאורה? שגם שם לא מתאים. זה לא מי שמע על קניין כזה שקרה התחלת עבודה. ולכן בגדול הייתי אומר, יש למרות הפער הראשוני בשפה בין תוספות לבין הרמב"ן, שזה נראה שהוא הולך על כיוון הקניין והם הולכים על כיוון הנזק, בשניהם יש תחושה אחידה. מי שהיה בשיעור כללי ביום חמישי שמע שהרב ראם ככה זרק משפט כזה, אני רוצה לפתח את הכיוון הזה, שכולם יש תחושה ברורה שלמרות השימוש במודלים ממקומות אחרים, שבגדול יש פה משהו שמיוחד דווקא ל... דווקא לבא מציע פרק ו, במילים מאוד פשוטות, יש פה משהו שמיוחד לסחירות פועלים. למרות ההליכה למקומות האחרים, אני אגיד זה אחרת, לו רק הייתי צריך לקחת את ההלכות שקיימות בהלכות קניינים או בהלכות נזק וליישם אותם בצורה תמימה, בלי שום חשיבה מקומית על, על גדרי התחום המיוחד הזה, אני חושב שביחס לשניהם היינו אומרים לא הייתי מיישם את זה. כלומר, זה לא שפתחתי ללכות קניינים, וואו, במקרה יצא שהנה זה מתאים, או הלכתי לדינה דגרמה, יצא שזה מתאים. זה לא נראה, כי ביחס לשניהם רואים אותה תופעה. בפשטס זה לא נראה שהוא מתאים לתחומי אותם קניינים. אצל הרמב"ן אני אעלה עוד שאלה, הרמב"ן מתעקש, קודם הזכרתי את זה, שאם אתה יכול למצוא עבודה אחרת, אז לא צריך לשלם לך. בעולם הקניינים שמעתם פעם על מושג כזה? שבן אדם קנה משהו ועכשיו הוא יכול למצוא משהו אחר, אז אומרים לו הקניין לא חל. זה דבר מופרך לגמרי. כלומר, כל מה שלומד הרמב"ן גם כמה הוא חש, שזה לא לגמרי דיני קניינים. כל מה שלומד תוספות חש, הוא צריך לחוש, שזה לא לגמרי יכול להיות דיני נזקים. או בלשון אחרת, חייבים באיזשהו מקום לייחס משקל חשוב לעובדה שמדובר בעצם בסחירות פועלים. וממנו להתחיל ולהבין שמי שפה הוא הציר המרכזי, הוא הלב של העניין, זה העולם של סחירות פועלים, שמשתמש במושגים במקומות אחרים כדי לחזק את יסודות התחום המיוחד של סחירות פועלים. המחלוקת היא לאיזה מקום ללכת, אבל בגדול, בואו נתחיל לנתח את הדברים, בכלל לא בטוח שמדובר במחלוקת כל כך תאומית כמו שזה נראה במבט ראשון. ואני רוצה להסביר את העניין. אני חושב שמי שפרס בצורה הכי יפה את המצוקה זה הריטב"א בקידוש עם דף ממזיין שאני ציינתי בדף, שאומנם לא אומר את זה ביחס לסחירות פועלים אלא סחירות חפצים, אבל הוא מבטא מאוד מאוד יפה את המצוקה של התחום, ואולי הוא מסביר עוד פעם את השימוש בתרומת. אבל מה הכוונה? הכוונה היא שהריטב"א שואל איך אני אמור בכלל לתת תוקף לחוזה סחירות. למה זה לא פשוט איך מיישמים, איך נותנים תוקף לחוזה סחירות? כי בעולם הקניינים אני קונה חפצים קיימים. מה לעומת זאת אני עושה בעולם הסחירות? אני עושה חוזה על שם העתיד. לא רק שאני עושה חוזה על שם העתיד, אני קונה משהו שהוא באמיתו של דבר משהו מופשט. הריטב"א עצמו חושב, אנחנו נפתח את זה במשך השבוע, נראה שאולי זה מסתעף, שברור לו שבסחירות אתה לא מקבל שום בעלות או קניין בחפץ עצמו, אתה סך הכל קונה זכות שימוש, זכות תשמיש. כשאדם סוחר אוטו, הוא מקבל זכות יומיים לנהוג באוטו. אדם סוחר דירה, אולי זה אחר, אבל הוא מקבל זכות לגור בדירה. עכשיו, איך אתה בדיוק קונה זכויות עתידיות לעשות שימוש תשמישים? איך אתה עושה את זה?
מעשה שם.
יפה, אבל קודם כל בוא נתחבר לדילמה. האם עולם הקניינים הפשוט יודע לספק לי מסגרת שבאופן טבעי היא כבר יודעת לתת איזה עקיפה? האם זה קיים? אז הריטב"א טוען שמראש זה לא קיים. הריטב"א בעצם אומר, אתה בא לתחום שמצד אחד המערכת המשפטית הפשוטה לא מסוגלת לתת שפה, לתת מענה שהיא תיתן שיניים תוקף לחוזים האלו. מצד שני, הריטב"א גם ביטא תפיסה מאוד ברורה שחייב להיות שיש פה איזשהו שיניים לחוזים האלו. לא יכול להיות שהכל בנוי כל הזמן על הרצון החופשי. לא יכול להיות שכל אחד יכול לקום וללכת מתי שמתחשק לו ומתי שבא לו בלי איזושהי אחריות כלפי הצד השני. והפער הזה שקיים, הייתי אומר, בין השפה המשפטית לבין הבהירות של הצורך לתת לתחום הזה תוקף, הוא פער שחכמים היה עליהם לחשוב איך אני מפצה על הפערים האלה. כלומר, לא נראה, לפחות לי לא נראה, שיש מישהו שאומר טוב לקיים תחום של התקשרויות בין בני אדם שהכל בנוי על הרצון החופשי המתמיד. כמו שפעם תמיד חכם אחד אמר לי שלמה לא, היום בא לי, מחר לא בא לי, שכל יהיה בנוי על בא לי. במיוחד אני רוצה לחזור למשהו שנאמר קודם, כדאי מאוד להתחבר לדבר הזה. אין להם בכלל אותם אינטרסים, אין להם, אין להם את הדבר הזה. הוא רוצה כסף, הוא רוצה מה? הוא רוצה עבודה. עכשיו, בנם שרוצה כסף, ברגע שיציעו לו שכר יותר גבוה, מה הוא יעשה למעביד שלו? תזכרו, זה שכיר יום. זה לא, אני עובד במקום עבודה, אני מזכיר את זה לא מעט בהקשר, שזה בנוי על הזדהות של העובדים עם המערכת, כי יש לנו אותה, יש לנו שותפות ערכים, לכן אנחנו עובדים יחד. אבל הפועלים שהם פועלים פשוטים, הקופאי בסופר, לא, הוא מזדהה עם הסופר. ביקאה עכשיו, כשאתה עשה שריפה, אז מה קצת עלה בדיווחים? אנו עובדים שמזדהים כאילו עם ביקאה, ובגדול, העובדים הפשוטים, בלי הכשרה, בלי מקצוע, שהם באים לפה, עובדים קצת, מקבלים עבודה, הייתי אומר, עבודה שלו, לוקחים אותה הביתה. כל אחד מהמאפיינים של העבודה שלי, היא הולכת איתי כל היום. לפעמים זה גם קשה, אני אומר, את האמת, צריך עם שיעור עד שתיים בלילה, לפעמים, זה מאמץ. אבל עבודות שאתה לא לוקח שום דבר הביתה, פשוט מוחק, אתה הולך מתקלח ומנסים לשכוח בכל מה שהיה בעבודה. עבודה כזאת היא בערך כלל בלי הזדהות. וזה מי שיצריך יותר כסף, אז מה, אתה תקום ותלך. כלומר, בגלל שהאינטרסים שונים, בגלל שאין שותפות אמיתית שחייבת להיות בתחום, אם לא נאגן איזושהי מחויבות מסוימת אחד כלפי השני, החברה, הכלכלה זקוקה לאיזושהי יציבות. כלומר, אדם מביא עובד למשמרת, הוא צריך לדעת שזה יעבוד. הנה, אני הזכרתי לכם בשבוע שעבר, בניגוד לחוזה העבודה פה, השותפות, יש לי גיס שהוא מהנדס, אז הוא פעם אמר לי שבאמצע הפרויקט זה ברור שאתה לא מנסה לשנות תנאים של ההסכם. ברור שעד סוף הפרויקט, אבל בין פרויקטים זה הזמן להתחיל לשפר עמדה, כן? באיזשהו מקום, הכל יהיה בנוי על רצון, על חופש. יהיה מאוד מאוד קשה לבני אדם לתפקד. זה לא רק אינטרס של המעביד, גם אינטרס של הפועל. כי אם הזכרתי, הפועל ימצא עבודה יותר יקרה, אז מה הוא יעשה? שכר יותר טוב יברח, ואם בעל הבית ימצא פועלים יותר זולים, אז מה הוא יעשה לך באמצע העבודה? הוא יעיף אותך לכל הרוחות? כלומר, זה בעיה. כל מיני זה היום גם סין, דרך אגב, כן? כן? מפעל טקסטיל שבסין מצאו פועלים יותר זולים, סוגרים אותו. המערכת כאן היא מערכת שזה אינטרס של שני הצדדים לדעת שההתקשרויות הן בעלות תוקף. מצד שני, אני חוזר, הריטב"א נותן תשתית מאוד מאוד טובה. איך באמת נותנים לזה תוקף? מה התוקף? שאתה תשלם על העבודה שעוד לא נעשתה, שהיא מופשטת לגמרי? שפה בדילמה הזאת ישבו ראשונים ושאלו איך אני מפצה, או איך אני יוצר שפה הלכתית שהיא בעלת שיניים, שהיא בעלת תוקף. והתוספות פה הלכו למודל שהוא מודל הנזק. והמודל שאני מנסה לייצר אתכם פה, לא אמרו, פתחתי בבא קמא, יצא מבבא קמא שחייבים. זה הקושיות של הבן של הקצות, הם מספרות את כל הסיפור. צורה מצוין, בבא קמא לבד לא היה מגיע לזה. כמו שהקצות אכן ניסה להגיד לו שכן, בבא קמא לבד היה מגיע. כך הקצות ניסה להגיד, אבל בגדול, נראה לי שהכיוון הוא להתחיל מהדילמות של שכירות פועלים, שתוספות פותרים אותם באמצעות עולם הנזקים. זה לא בבא קמא אוטומט, אלא זה שכירות פועלים שיש לו דילמה שעולם הנזק יכול לפתור. כלומר, כשאני מגלה שעולם הקניינים, ההתחייבויות, לא יודע לתת תוקף לחוזה, להתקשרות, אני אומר, אבל צריך להבין שהתקשרות בין בני אדם כוללת בתוכה לא רק רווחים, היא גם כוללת בתוכה כל האחריות בה מהפגיעה בשני. עולם הפגיעה בשני מדבר את שפת הנזק, אבל שפת הנזק הוא רק מה? בתנאי אחד, שקודם הייתה התקשרות של פועלים. ואני אסביר את עצמי. אם אדם מונע מהשני מלהרוויח כסף, קשה להגיד שהוא הזיק אותו. אבל אם אדם יש לו מערכת יחסים של עובד מעביד עם בן אדם, והוא מונע ממנו את שכרו, אז בהחלט מה אפשר להגיד? שהוא פוגע בו. אבל הפגיעה בו היא רק בתנאי שמה? שקודם לכן יש ביניהם התקשרות הדדית, שעל בסיסה זה מוגדר כפגיעה. כן, אני בדף מקורות, הבאתי לכם קטע שלא ציינתי לו בשאלות, אבל הבאתי את המקורות. אני אספר לכם סיפור דומה, שזה מודל שלא נמצא רק פה. אם זה היה רק פה, אולי לא הייתי יכול כל כך להקל את המודל הזה. אבל המודל הזה, אני למשל מכיר אותו מדיני שומרים. בואו נספר לכם משהו קצר על שומרים, אני מקווה שזה לא מבלבל, אבל זה, רואים שם עבודה מאוד דומה. המשנה בשבועות בדף מבית עמוד בית, בפרק שישי. בוטניאל אומרים פרק ו' משנה ה', בסדר? המשנה אומרת שאלו דברים שאין נשבעים עליהם. העבדים והקרקעות והשטרות והקדשות וכו'. ואז היא גם אומרת שאין להם דיני שומרים. המשנה אומרת שם ש אני אקרא את המשנה בפנים. בוא נפתח משנה שבועות פרק הנה, המשנה אומרת כך, אני אקריא את זה. הנה, אלו דברים שאין נשבעים עליהם, העבדים והשטרות והקרקעות והקדשות. עכשיו תשמעו טוב, אין מהם תשלומי כפל ולא תשלומי ארבעה וחמישה, שומר חינם אינו נשבע, נושא שכר אינו משלם. רבי שמעון אומר קודשים שחייב בחיותם. פה יש דין שעל קרקעות אין דיני שמירה. אני רוצה להסביר מה הכוונה. בן אדם התחייב לשמור על קרקע, ואתה קיבלת על עצמך התחייבות לשמור, ומה עשית? לא שמרת. לא, אין לך דיני שומרים. זה מה שנאמר פה. בא הרמב״ם, בלכות זכירות, פרק ב' הלכה ג', ומחדש חידוש עצום, שהוא כנראה גם דייק אותו בלשון המשנה. הרמב״ם אומר, זה רק נכון על גניבה ועבדה. אבל פשיעה, שומר חינם שפשע בשבירה על קרקע, כותב הרמב״ם שהוא חייב. מה ההסבר שהרמב״ם נותן? תשמעו את הלשון, תראו כמה זה דומה למה שאנחנו רואים פה בתוספות. אומר הרמב״ם, יראה לי שאם פשע שומר בעבדים וכיוצא בהם, חייב לשלם. שאינו פטור בעבדים וקרקעות ושטרות, אלא מדין גניבה ועבדה, ומתה, מתה זה אונס, וכיוצא בהם. שאם היה שומר חינם המטלטלים ונגנבו או עבדו יישבעו, ועבדים וקרקעות ושטרות פטור משבועה. אבל אם פשע בה, אומר הרמב״ם, חייב לשלם שכל הפושע מזיקו. ואין הפרש בין דין המזיק קרקע לדין המזיק מטלטלים. ודין אמת הוא זה למבינים וכן ראוי לדון. פה הרמב״ם במסגרת דיני שומרים משתמש בדיני נזר. הרמב״ם אומר, להתחייב לשמור על חפץ ולפשוע בשמירה זה נחשב להזיק. זה לא רק שלא מילאת התחייבות נוספת שקיבלת על עצמך, אלא היא מזיקה את השני. קופץ הרייבט ושואל עליו את השאלה הבאה. ואין פה שהמזיק, שאם היה כן, פשיעה בבעלים, למה פתור? בוא נסביר את השאלה. אז קודם כל זה דיון בגמרא בבא מציע, דף צדיו. האם פשיעה בבעלים פתור או לא? ומה זה דין פשיעה בבעלים? בעלה ואימו. אדם משאיל חפץ לחברו, והמשאיל עובד אצל השואל. הדין הוא שאין לו דיני שומרים. זה הדין. אומר הרי, ולפי דברי הרמב״ם שפושע כמזיק, אז מה הייתי צריך להגיד? שגניבה ועבדה יהיה פטור, אבל מה יהיה חייב? מה, אם הבעלים איתך אתה פטור מדיני מזיק? הרי מה הייתה הטענה של הרמב״ם? בקרקעות יש הפקעה של דיני שומרים, אין הפקעה של דיני נזיקים. נזיקים. אז בבעלה ואימו, טוען הרי, ואילו הרמב״ם היה צודק, הייתה חייב. מזה שבבעלה ואימו פטורים בפשיעה, סימן שפושע לא כמזיק, ופטורים גם במה? גם בקרקעות. זו קושיית הרייבד. בא השח בחושן משפט, זה בסימן סמכבב, סיף כתב קרוב חבב, ואומר דבר מתוק מבחינה למדנית. האמת היא שלו הייתי צריך מסברה להשתמש במודל, הייתי אומר אותו הפוך, ואני אסביר למה הכוונה. בא השח ואומר משהו דומה למה שהצעתי פה בתוספות. אומר השח, כדי להיות פושע שהוא מזיק, אתה קודם כל חייב להיות מה? מה אתה חייב להיות כדי להיות פושע? אתה חייב קודם כל להיות שומר. שומר שפשע, אז הפשיעה שלו היא כמו נזק. אבל אם אתה לא שומר, אתה לא פושע. אם אתה לא פושע, אתה לא מזיק. וכן בא השח ואומר, הסבר הרמב״ם הוא הדבר הבא, הסבר מאוד פשוט. בבעליו אם הוא אומר השח, אתה בכלל לא, אתה לא נחשב שומר בכלל. למה אתה לא נחשב שומר בכלל? בוא נסביר. כי מה זה שמירה? דבר הזה המון בחטיבה הראשונה של בבא מציע. אני נותן חפץ שלי, מעביר אותו לאדם אחר, מסתלק מהתמונה, ועכשיו אני, יש לי אמון בו שהוא ישמור כמו שצריך על החפץ, ולכן אם קרה משהו לחפץ, אז כל שבועת שומרים על מה היא באה, על שאלת האמון. זוכר את זה? אבל אם אני נמצא יחד איתו כל הזמן, אז מה זה אומר תתחיל לשמור? הוא נמצא איתי, מה, לא, זה, אנחנו יחד, זה לא נקרא שמירה. ולכן אומר השח, מה? גם לשואל, בעצם השח מתאר את בעליו אמו שכאילו הפועל בא עם הכלים שלו, אז הוא כאילו לא השאיל לי, הוא כאילו, כי השח הביט ששאלה זה להעביר מאחד לשני. אז אומר השח בבעליו אמו, אתה בכלל לא שומר. אם אתה בכלל לא שומר, אתה בכלל לא יכול להיות פושע. דביר למשל, אם אתה עכשיו מישהו נתן למישהו אחר לשמוע, אתה פושע אם לא שמעת, לא. פשיעה זה לא לעמוד במחויבויות שלך. אם אתה לא שומר, איך תהיה פושע? אם אתה לא פושע, אתה לא מזיק. לעומת זאת, בקרקעות, טוען השח, שמע רמב"ם מבין, שבאופן בסיסי אפשר לשמור על קרקע. אתה שומר שפטור מתשלומים. על מה ולמה? שאלה. אבל קודם כל, אתה שומר שפטור מתשלומים. ולכן, אם אתה שומר, אתה יכול להיות פושע. אם אתה פושע, אתה יכול להתחייב מדיני נזק. ולכן בקרקעות אתה חייב בפשיעה מדין מזיק. אני אומר מסברה, זה מודל נפלא למדני, זה ממש בריסק באמת אבו. הוא אמר אותו, השחר, אתם יודעים, הוא היה מבריסק. אבל למרות שהוא במאה ה-17. רק אומר, לא בטוח שהייתי על בעליו אמו בקרקע, הוא אומר את זה כך, כי אני מסברה הייתי אומר ההפך. למה באמת אין דיני שמירה על קרקע? דווקא בקרקע נראה לי יותר מסתבר שאי אפשר לשמור עליה, למה? כי אתה לא מעביר אותה מרשות לרשות, היא תמיד באותו מקום. מה הכוון לשמור על קרקע? לשים עליה עין. אתה לא אפשר להגיד ששמת את הקרקע, העברת אותו דווקא בבעליו אמו, השאלה של יצחק, הייתי יותר אומר אותה. בסדר, אבל מסברה היה אפשר להגיד ההפך, אבל בגדול, אני רוצה כרגע להשתמש במודל הזה גם לדינינו. אם יש בן אדם שאין לי שום התקשרות ראשונה איתו, ואני גורם לו להפסיד כסף, מה, אפשר להגיד שהזקתי אותו? מנעתי רווח, לא שברתי כלום, מה זה מזיק? כלומר, מסתברת שאלת בין הקצות. אבל, מה כן אפשר לומר? שאם אני קבעתי איתו שהוא יהיה הפועל שלי, אז לפועל שלי לא לתת מזכורת, מה אני יכול להגיד? זה לא רק שאני לא מקיים את ההתחייבויות שלי, אלא אני באמת פוגע בו, אני מזיק. כלומר, המודל הנזק הוא רק מתאפשר אם מתרימה אותו איזושהי התקשרות הדדית ראשונית מתרימה בין האנשים. מודל הנזק בעצם מה משמעותו אם כך בהתקשרויות בין בני אדם? המודל הזה אומר דבר מאוד, מאוד יסודי. לוינס היה אוהב את מה שהוא הולך להגיד עכשיו. דרך אגב, יש לוינס על הסוגיה הראשונה של הסוחרת הפועלים, מי שחשקה נפשו לעיין. הוא אומר, התקשרות עם אנשים יוצרת אחריות כלפי הצד השני, מול תנועת החופש היום שקיים בעולם, מה אנחנו צריכים לחזק בקרבנו, שההחלטות שלנו, החזרות שלנו, מתחייבויות, הם לא רק משחררות אותנו מכל מיני דברים שרצינו או הסכמנו והיום שינינו דעתנו, אלא צריך לדעת שהן פוגעות. זה באמת פוגע באדם אחר. יש פה אדם אחר שעל סמך הדברים שאמרת לו, הוא תכנן את היום שלו, הוא תכנן את התקציב שלו, זה גם נכון בכיוון ההפוך של הפועלים. יש פה בן אדם שבנה עליך שאתה תגמור לו עבודה ואתה הברסת לו באמצע, זה פוגע. השימוש במודל הנזק הוא בא להגיד, אני יכול לדרוש מאנשים, הוא בא להגיד, איפה עובר הגבול של החופש? הרבני תמיד אומר, מכירים את המשפט הזה מבבא קמא, זוכרים?
איפה שמתחיל האף של החבר שלי.
בדיוק, איפה שמתחיל האף של החבר שלי. כן, כלומר, לי יש חופש לעשות ככה, בתנאי שגרשון לא נמצא במסלול התנועה של האגרוף שלי. מה שהם בעצם אומרים הוא שיש אדם שאתה הבטחת לו משהו והוא שמח עליך, אז פה נגמר החופש שלך, זה מחייב אותך, אפשר להגיד כשאתה פוגע בו. אבל בעצם מה הם אומרים? אין פה שיניים חוזיות כדי לומר שהוא קנה ממך משהו, כי אי אפשר לקנות משהו כזה. אבל כן אפשר לתבוע ממך אחריות על הפגיעה בשני. מה כמובן החידוש הגדול של להבטיח מזכורת לבן אדם נקרא, ולא לשלול את המזכורת, מה זה נקרא? פגיעה. אבל בגדול מה שאני מציע הוא שאת התוספות לא לקרוא שוואלה, פותח בבא קמא, בום, יוצא ישר הדין פה, אלא זה יכול להיות נזק בגלל שיש פה סחירות פועלים, שיש פה התקשרות קודמת. שמי שבעצם חשב על הדבר הזה הוא רבקי ואגר בדרוש וחידוש, הבאתי את זה פה בדף בשורה 155, שם רבקי ואיגר שואל על התוספות, הוא לא מבין מה זה קשור לדינא דגרמא, כי התוספות הרי מה אמרו? שלפי רבי מאיר עדיין דינא דגרמא זה הברייתא, ומשמע שמי שחולק על גרמא לא יסכים לדין הזה. אומר רב קיבי איגר, בעיקר דינא דגרמי, שכתבו התוספות והראש, הוא כרבי מאיר. דדיין דינא דגרמי, נפלטי. דלכאורה פלוגתא, דדיין דינא דגרמי, אני בלא נשתעבד עצמו לכך. סתם שני בני אדם שלא מכירים אחד את השני, שם מדברים על גרמי, אבל בשיעבד עצמו, וזהו מפסיד על דבריו, אבי כמו קניין. והאחר כששכרן, ועל פי דיבור מניחים את בעל הבית, אבי כאומר, זרוק מונה לים וחייב אני לך. ורגע קלט, שצריך לקרוא פה את זה.
הוא מכניס אבל את הרבן בעצם. הוא מכניס את הרבן לספר
שלו. אתה צודק שהוא מכניס פה כבר את השיעבוד. זה נכון. בגדול, כי רגע קלט שלא צריך פה להכניס את גרמי. הייתי אומר ככה, גרמי נכנס, או הנזק נכנס כמפצה על יסוד ראשוני יותר שמתחיל בסחירות פועלים. שאם בני אדם מתקשרים ואחד סומך על השני, זה פוגע, אתה חייב למנוע את הפגיעות בשני, אשמח ההתקשרות הזאת. זה בגדול, אני לא נכון, שהוא כיווי אגר דוחה את התוספות, והוא עובר יותר לקיום, בגדול הוא קלט, שצריך פה לתת משקל, לא לדיני נזק, אלא לדיני ההתקשרות ההדדית. אני מציע שהתוספות רצו לעולם הנזק, כמו הרמב״ם שם בפושע כמזיק, במקומות שההתקשרות קיימת, אבל אי אפשר לתת לה שיניים לעקיפה, אני מסרטט את המצב כפגיעה, ואז אני משתמש בתשתיות הנזק כדי לחייב. אבל זה רק בא על הבסיס של סחירות פועלים מתרימה. התוספות עצמם זה לא כתוב במפורש, אני חוזר, ככה אני רואה את הדברים.
ובבקמה הייתה רישה שהייתה, נראה לי בזה שלא משור אותם שאתה יכול לגבות בגופו, והשור עצמו עד זה, אז ברגע שהזיק אותו, אז כבר נתחייב לו ותשתעבד לו. גם זה שיכול לפעות נכסים שעבדים.
נכון.
זאת אומרת, זה כל אותה תשתית, זה כל אותה תשתית של שיעבוד. ובאללה, אם יש לי שיעבוד, אז אני לא צריך את הנזק.
כן.
כי אני כבר בטל בתות תשתית. גם הנזק יוצא את אותה תשתית.
כן. 100%. מצוין. בסדר, עד כאן התוספות, זה ברור הבעיה? אני מחכה עם הקצות להמשך. בסדר? כבר ראיתם את הקצות? בוא נשאר ככה. כן? יופי. אז בגדול נגיע לזה מיד. בסדר? תעוברים לרמב"ן. כולם עברו לרמב"ן? בגדול, כשהולכים לרמב״ן, בואו, הרמב״ן דורש את הצרטוט על הלוח, כי הוא די מסובך. בגדול הרמב״ן ברור שהולך על הכיוון של קניין. בעצם הרמב״ן אומר, הלכו שווה התחלת עבודה, וזה גוף ה... זה קניין. זה ככה נראה ברמב״ן. ולכן ברבת ראשון, הייתי אומר, הרמב״ן שונה לגמרי מהתוספות. זה עולמות אחרים לגמרי. יש פה מודל שמדבר על כך שהוא קנה את זה. העניין הוא שכשמתחיל לקרוא את הרמב״ן עצמו ולחבר את כל החלקים יחד, זה לא כל כך פשוט לומר את זה. שכן, ברמב״ן מופיעים מספר דברים שאתה שואל מה קורה פה. הדבר הראשון שמופיע ברמב״ן הוא דין התוספות, הוא רק חולק עליהם פרשנית שכך כדאי לקרוא את הברייתא. והרמב"ן אומר שהברייתא מדברת, בוא נראה ככה, מודין הדין התוספות, שהרמב"ן מביא אותו בשם ארי ברצלוני, וזה אותו דין, שמה הדין אומר? שאם נמנע מפועלים עבודה בגלל דברי המזכיר, כן? והוא חוזר בו אפילו בלי הלכו, נכון?
כן.
עדיין מה הדין שהוא חייב?
למה? בלי הלכו לא נותן.
שהוא חייב לפצות.
בלי הלכו לא נותן, בלי הלכו לא חייב.
אז אני קורא לך את הרמב"ן בפנים. אומר הרמב"ן, אני מקריא את זה. אומר הרמב"ן, אני מקריא, בוא נמצא את זה. כן. אומר הרמב"ן, עד אמרינו נותן להם, רק שנייה. הנה. הוא הביא את דברי הרב יצחק ברצלוני, ואז אומר הרמב"ן, ואין זה מחובר פרשני, טקסטואלית. כן, למה לי לפלוגי בין הלכו ללא הלכו? ואז הוא אומר, ואני מודה לו בדין זה. אבל אומר, הדין דין אמת. שאם היו יכולים להזכיר עצמן בתחילת היום או מהמש, מכוון עד שעה, תקשיב, שאינן מוצאים להזכיר, ודאי נותן להם שכרן, דאב ידיעו כדבר העבד. המילה הלכו לא נזכר פה ברמב"ן בכלל.
צריך לקרוא משהו מה זה, באמת דברים אומרים, קודם כל ארי.
לא.
זה לא מפירש כך, ואלו דבריו. באמת דברים אומרים שחזר בהם קודם שהספיקו ללך לשדה. ואמר להם לזכור את זה, אבל הלכו נותן שכר המשלם. שרן באמת לא מזכירות היום, אבל מה הוא מסכים לרמב"ן? הרמב"ן מסכים שכאשר נתמת לו מזכירות היום על ידו,
אבל בלי הלכו. הרמב"ן אומר, אם אני נתבטלתי מסחירות היום, כי אתה אמרת לי אתמול, בוחר אתה עובד אצלי, אז גם אם לא הלכתי, הרמב"ן אומר, אני, הדין דין אמת שאני חייב לשלם. אבל היות והברייתא חלקה בין הלכו ללא הלכו, והרמב"ן כן רוצה לתת משקל אמיתי להלכו ולא הלכו,
אז הרמב"ן נוסיף משהו.
אז לכן הרמב"ן, פרשנית אני אומר אחרת, או בלשון אחרת,
הרמב"ן
אומר שאני חייב בלי הליכה, אפשר לחייב. עכשיו, אם אמרתי קודם שההליכה היא קניין, אבל אם לא הלכו אין קניין, אם אין כלום, למה אני חייב? עכשיו, הרמב"ן באיזה ביטוי משתמש? בוא נכתוב בירוק.
שיכול להזכיר את זה מתחילת היום.
הוא לא אומר גרמה, כמו התוספות, איזה ביטוי הוא משתמש.
כדבר עבד.
הוא משתמש בביטוי דבר עבד. זה הביטוי שהרמב"ן משתמש, הוא ביטוי שהוא לקח אותו מהברייתא, ממי?
מהבאמת דברים אומרים
השלישי, הוא העביר אותו לפה, אבל בגדול הרמב"ן אומר, הדגיש לתוספות דין אמת, הוא לא קורא לו גרמי, הוא קורא לו דבר, דבר העבד, ואז יוצא ברמב"ן, וזה לדעתו פרשנות הברייתא, שמדובר שאין עבודה אחרת, ולכן אין את מה? אין את, את הדבר העבד הזה. על זה דיברה הברייתא, ומה הברייתא אמרה? בואו נקרא טוב את הדברים. הרמב"ן כותב, אני מקריא, ומי הברייתא הלכו דווקא קטני, שאף על פי שלא היו יכולים מתחילה להזכיר עצמם, לכן הם לא הפסידו. שאינם במקום שמזכירים בפועלים, או שהיו הפועלים מזכרים בו בתלתה, ואמרנו ליתן להם עשרה, גם זה נחשב שאין עבודה אחרת, שיש פערי שכר גדולים, כיוון שהתחילו במלאכה, נתחייב מעכשיו ייתן להם שכרן מושלם, כמו שקיבל עליו, שכשם שהדברים נקנים בקניין, כך שכירות פועלים נקנית בהתחלת מלאכה. כאן הרמב"ן לכאורה נוטש את מודל הדבר העבד, ועובר לאיזה מודל? מודל הקניין. אבל תראו את ההמשך, ובזה יפה כוח פועל מכוח בעל הבית, שפועל חוזר בו בדבר שאינו עבד, ואפילו בחצי היום, ותמה דמילתא משהו לא מפסיד בעל הבית מידי, לא אביד אשתא אביד למחר, הוא ערך הדשא הסינתטי פה שבועיים באמצע עבודה, אבל פועל הפסיד שכירות דיומי, הוא כבר נשתעבד לו בעל הבית בהתחלת מלאכה. מה הוא מוסיף את המשפט הזה שפועל פסיד שכירות דיומי? למה אתה מדבר בשפה של הפסד שהכנסת פה מה? שנייה, שהכנסת פה קניין. למה הרמב"ן היה צריך, כשהוא הכניס קניין, להכניס שפה של הפסד? יותר מזה, תראו את ההמשך, ומי הוא, אם רוצים להזכיר עצמם מזכירים, ואם רוצים לזכור בפחות סוחרים, הוא משלים להם עד כדי שכרן שקיבל המושלם. ולשון אחרת, הרמב"ן אומר לשון קניין, ואז הוא קודם כל אומר לשון הפסד, בית מה הוא אומר, אם הם ימצאו עבודה מבן אדם אחר, מה הדין?
פתאום.
רגע, בעולם הקניינים יש דבר כזה? ספר לך משהו מהחיים, בסדר? שיהודי יוצא למילואים, אז מי משלם את המשכורת? ביטוח לאומי. מה קורה למורה בחופש? שמורים יש להם הרבה חופש, תראו את השנים הטובים בעבודה, כן? מורה יש לו חופשת קיץ, נגיד אם הוא באיזה בית ספר יסודי, בתיכון, 70 יום בקיץ יש לו חופש, הוא קיבל מילואים בחופש. אז מה הוא מקבל? הוא מקבל גם משכורת מהעבודה וגם מה? וגם ביטוח לאומי, הוא מקבל פעמיים, מרוויח. ככה זה עובד. כך עובדים בעולם הקניינים. ומה זה הסיפור הזה? מי אי פעם שמע בעולם הקניינים שאני אומר לבן אדם, התחלת עבודה קונה משהו, אבל אם השני, מישהו אחר ייתן לך תבוא פתום, כי אם קנית זה שלך.
זה לשון של להשתמד.
יש פה משהו מוזר ברמב"ן. יש פה משהו משונה, נכון? אתה מסכים? עידן, מסכים? לא מסכים? שאני אסביר עוד פעם. הרמב"ן, עיקר החידוש של הרמב"ן הוא שהברייתא מבדילה בין הלכו ולא הלכו מהצד הקנייני. בעצם היסוד של הרמב"ן הוא, בוא נחזור לברייתא, למה אין להם אלא תרומת? אז התוספות אמרו כי תמצא עבודה אחרת. אם לא תמצא, זה גוף מה שהברייתא התכוונה להגיד. הלכו? אז באמת יש תרומת. הרמב"ן אומר, הברייתא אני עושה לה אוקימתא, היא דיברה במקרה שאין עבודה בכלל, נקודה. ולכן, עוד פעם, מה הסיבה לדעת הרמב"ן בפשט הברייתא, למה אין תרומת? כי לא הפסדת כלום. אבל לא הפסדת כלום, לא כמו שהתוספות אומרים, כי תמצא עבודה אחרת, אלא כי ממילא אין עבודה. לכן לא הפסדת. אבל אם הלכת, למרות שאין עבודה אחרת, אני חייב לשלם. למה? אז הוא אומר, כי קנית את זה, כי יש פה... ללכת זה להתחיל לעבוד, וזה נקנה בתחילת עבודה.
עכשיו את הדברים
שלך. אני אומר, אם זה קניין, לכאורה, השפה צריכה להיות, כי זה שלך. כי החוזה הקנייני נכנס לתוקף. אבל אם זה ככה, אני לא מבין למה הרמב"ן פתאום מתחיל לפלפל שהפועל תמיד מפסיד. יותר מזה, המיעו שלו, שהוא לוקח את הבן דברים המורים האחרון ומזיז אותו, הוא נראה לגמרי על הקונטקסט, זה נראה לא הגיוני. אם בעולם הקניינים זה מעניין מישהו, אם אני יכול למצוא עבודה אחרת, זה נרוויח פעמיים, כאילו. לכאורה, מה שהרמב"ן היה צריך להגיד שהוא עבר למודל הקנייני הוא שאתה חייב לשלם לו על יום עבודה כי הוא קנה ממך יום עבודה, והוא ימצא עבודה אחרת, ירוויח, קבל משכורת כפולה באותו יום, כמו המורה במילואים בקיץ. איפה בא הרעיון שבעולם הקניינים אני בודק אם יש עבודה אחרת? זה לא הגיוני. ובלשון אחרת, מה נראה מדברי הרמב"ן בגדול? שגם הרמב"ן עובד ביסודו של דבר עם איזה מודל? עם המודל של הפגיעה של הדבר העבד. זה מה שצריך להגיד. עם המודל של הפגיעה של הדבר העבד. זה נראה גם ברמב"ן. וזה מה הרמב"ן אומר? אני בודק האם אתה נפגעת מזה שהשני חזר. בעצם הרמב"ן אומר, זו שפת כל הברייתא. אם מקשיב לברייתא, מה הברייתא בעצם אומרת? שאין תערומת, שאין פגיעה. ברגע שיש פגיעה, אז מה קורה? אז אתה לוקח אחריות על הפגיעה. מה זה פגיעה? אז כאן כל האנרגיה של הברייתא והמשנה הלכה על מה נקרא פגיעה בבעל הבית. למה כל האנרגיה הלכה על זה? אז הוא הסביר. כי לא ברור שהוא נפגע או לא נפגע. כי זה שהעבודה מתעכבת ביום לא מחייב שזה נחשב פגיעה. אבל בדבר העבד מה קורה?
יש פגיעה.
אנחנו נדבר בהמשך, אבל לא יודע מה נספיק היום, אבל אם לא מחר. מה קורה כשהמשכורות עולות יורדות? למה זה נקרא פגיעה? הוקרו וזולו, כן, או זילו. למה זה נקרא פגיעה? כי העבודה תעלה יותר כסף או פחות כסף. זה נקרא פגיעה, כן? כשיש פגיעה, העיקרון אומר, אתה לא לוקח אחריות על פגיעות. בשפת הברייתא אומרת, הייתי אומר ככה, אני חוזר לרב בני עם למתוח את הידיים שלי, אני באמת, יש חופש בעולם, אבל אסור לי לפגוע באחרים. זו השפה. בפועלים, אומר הרמב"ן, מה הסיבה שזה לא יסתבך, לא יסתעף כל כך? זו סיבה מאוד פשוטה. כי מאוד ברור, תמיד יש פגיעה. למה תמיד יש פגיעה? כי? תמיד יש פגיעה, כי השכר שהוא לא יקבל, זה נקרא שהוא נפגע. כן? אם אני לא מקבל שכר על עבודה, אוטומטית תמיד נפגעתי. זה בא לבית, אני לא דומה אותו תוצאה. בוא נבדוק, האם העיכוב בלוח זמנים הוא באמת פגיעה. אבל זה יכול אבל לגדול, אומר הרמב"ן, שפת הברייתא אומרת, פגיעה. זה מה שהברייתא אומרת, זה העיקרון שלה. אם זה פה, אתה צריך למנוע את הפגיעה בשני. ולכן, השפה היא כל הזמן שפת דבר העבד. ולכן, אם השני נפגע, אז מה אני עושה? מה? אני אומר, תשלם לו. אז פה השאלה, מה הקניין עושה? וגם פה ברמב"ן נראה לי פשוט להציע, התיסרתי הרבה עד שהגעתי לזה, אז עכשיו זה כבר נראה לי פשוט, שגם פה אותו מודל שהצעתי בתוספות צריך לעבוד עליו בה, ברמב"ן, מה שהרמב"ן בעצם אומר הוא התחלת עבודה אומר שברגע שהוא התחיל לעבוד בשבילך אז מה אפשר להגיד על השכר של אותו יום? שהוא מפסיד אותו. אם הוא לא התחיל לעבוד בשבילך אז אתה לא יכול לאבד שכר ש... זה כמו הבדיחה על הילד שבא הביתה ואומר, אבא, רצתי היום אחרי אוטובוס וחסכתי, כי חסכתי הרבה כסף, כן? שש, כמה עולה נסיעה באוטובוס?
שש
עירונים. חסכתי 6 שקלים. הוא אומר, איך חסכת? אז הוא אומר, אני רצתי אחרי אוטובוס במקום לנסוע בו. הוא אומר לו, טיפש, מה הבא תרוץ אחרי מונית? כלומר, אתה חוסך דברים שהם לא שלך. בעצם, מה הרמב"ן אומר? העיקרון הוא באמת דבר עבד. הוא לא אומר גרמי, אבל העיקרון הוא דבר עבד. זה העיקרון. אם אתה התקשרת עם פועל, אתה אי אפשר שההסכמה שלך להתקשר, היא תביא לפגיעות. זה דבר עבד, זה העיקרון. אלא מאי? כשאני עובר לפועל, לבעל הבית, אני יודע איך בודקים עבד או לא. בעיה של לוז, כן, חתונה, זה לוז. לוויה, לוז, זה נחשב דבר עבד, נכון? דבר שמתקלקל, אני יודע שנקרא דבר עבד. דברים אחרים נקראים דבר שאינו עבד. בפועלים דבר עבד זה הפסד השכר. אבל מה השאלת העלו? האם אני מאבד את השכר של הבכירים במשק או השכר שלי כמו? איזה שכר אני מאבד? איך אני יכול לאבד משהו שאף פעם לא היה לי? אז דרך אחת לקבוע היא, האם יכולת למצוא עבודה אחרת? זו דרך אחת. כן, דילמה למשל במערכות ממשלתיות, אספר לכם על דילמה שקיימת, כשאנחנו רוצים שיעבדו בצבא או בשירות המדינה, אנשים במקצועות שבאזרחות קוראים לזה, מרוויחים אותו מקצוע, משכורת הרבה יותר גבוהה, איך מביאים מוחות טובים לעבוד במחשבים בצבא, כשבהייטק אותו בן אדם היה יכול להרוויח הרבה יותר. מצד אחד, יש לי שכר ציבורי. מה, אני אתחיל פתאום שהמתכנת מחשבים משרד ראש הממשלה ירוויח יותר מראש הממשלה? מצד שני, כן, הוא בחוץ היה מרוויח כפול נגיד. מה אתה עושה? כן, אלו דילמות גדולות, אבל בגדול, אצל הרמב"ן, מה שנראה, בגלל ההתעקשות כל הזמן לדבר על דבר העבד הוא, שבגדול זה לא שפה קניונית, קניתי וזה שלי. לכן את המגבלות האלה לא מובנות, אלא השפה הוא דבר עבד. רק מה אני צריך לבדוק? האם באמת איבדת? איך מאבדים דבר שאף פעם לא קיבלת? אני מבין שאתה יכול לאבד חפץ. איך אתה מאבד דבר עתידי? וכאן הרמב"ן בעצם נותן שני עקרונות. עיקרון ראשון נקרא, אם יכולת למצוא עבודה אחרת, אם יכולת למצוא עבודה, זה דין הרי ברצלוני, דין התוספות, אם יכולת למצוא עבודה אחרת, ובגללי, כי אני אמרתי לך, תעבוד אצלי, לא התקשרת עם אדם אחר, אבל הייתה באמת אפשרות התקשרות עם אדם אחר, אני אמרתי למשפט, אם יכולת לעבוד אצל אדם אחר, אז אפשר להגיד, איבדת, נפגעת, אני זה צריך לפצות, או לחילופין, אם התחלת בפועל לעבוד אצלי, אם התחילה התקשרות של יחסי עובד, אז המשכורת של אותו יום כבר הפכה להיות של חב, אז אני חייב עוד פעם, לא באמת קנית אותו, כי הוא לא עבד, כי אני חוזר, זה עתידי, אבל אפשר כבר להגיד שאתה מאבד אותו. אפשר להגיד שאתה מאבד את המשכורת שהעבודה התחילה, או בלשון אחרת, התחלת עבודה לא מוכרת כקניין בכל עולם הקניינים, אני לא מכיר דבר כזה. אבל התחלת עבודה בסחירות פועלים היא כדי להגדיר אותו כדבר העבד. כי אם אדם לא התחיל לעבוד אצלך, אז אתה לא יכול להגיד שהוא הבאת המשכורת של העבודה הזאת, הוא לא עובד בעבודה הזאת. אבל אם הוא התחיל לעבוד, הוא עובד בעבודה הזאת, אם הוא עובד בעבודה הזאת, אז מה אני יכול להגיד? למנוע ממנו את המשכורת נקרא שאני פוגע בו, אבל בגדול שפת הרמב"ן לא נראה לי שהוא שפת עניינים, כי אני לא מבין אז את כל המגבלות שלו, אלא השפה של הרמב"ן היא שפת דבר העבד, הקניין קובע שזה נקרא דבר עבד. אתה יכול לאבד את המשכורת אחרי שהתחלת, וזה מה מסביר את התחלת עבודה. התחלת עבודה הוא קניין לא מוכר, אבל הוא כן מוכר כדי מה להגיד, שאתה עובד בה בעולם, כלומר כדי להגדיר את איבוד המשכורת, את המשכורת הזאת כדבר שמגיע לך, כן דביר?
שני דברים. רציתי להגיד שתי הערות.
בסדר.
אוקיי, שתי הערות. יש דבר שאת הרשב"א שאומר ככה. מכיוון שהתחילו לנחתה להתקיים ביניהם שכירות ולהשתבד להם בעל הבית, שכשם שקרקע נקנה בחזקה, הוא ביטלתן לי במשכה, וכן שכירות קרקע ביטלתן לי, כך שכירות פועלים בהתחלת מלאכה. והליכת פועלים לנחתן היא התחלת מלאכתן. אוקיי?
אין לי בעיה להגיד שזה ברשב"א, אבל אני חוזר, את צריך לבדוק ברשב"א האם הוא מטיל את המגבלות שהרמב"ן מטיל.
כן, אבל כל שלא הלכו הם בעצמם, אפילו פי שהלך שלי.
לא, זה מילא, אבל מה קורה, אבל האם אחרי שהלכו, ואתה אומר, הוא קנה את זה, האם אתה בכלל יכול להגיד, אבל בתנאי שהוא לא מוצא עבודה, זה לא שפת הקניין,
יותר מזה.
ברשב"א, בוא נבדוק, אתה בדקת את כל הרשב"א? האם הרשב"א מביא גם את החלקים האחרים של הרמב"ן? אם הוא מביא את זה, אז אני גם הרשב"א שואל אותם שאלות. איך אפשר להגיד שזה בונים על קניין ולהגיד אבל בתנאי שאתה לא מוצא עבודה אחרת? אני לא מכיר את זה, אז אני מקבל פעמיים.
לא, זה לא בתנאי, זה לא בתנאי, שוב.
ברמב"ן אבל זה כתוב מפורש.
ברמב"ן אני רוצה שנייה להסביר ברמב"ן.
קדימה.
אוקיי, קודם כל נתחיל מהדעה
שלו. רמב"ן של פעם, איזה כיף, כן.
נתחיל קודם כל מהתוספות. מה שהתוספות אומר, מה שכל דבר הכי שומע את התוספות, זה אני גרמתי לו, לא גרמתי לו. אני הזקתי אותו, אני לא הזקתי אותו. בגלל אני הפסיד, לא הפסיד. הוא הלך, בגלל שאמרתי לו, הוא הלך, עשה פעולה של הליכה.
תוספות לא מייחסים משמעות להליכה, לפי תוספות גם בלי הליכה.
אני ברצלוני, אני ברצלוני.
גם אני ברצלוני זה...
אני ברצלוני מייחס רק להליכה.
לא נכון, אני ברצלוני...
הנה, נו, בוא נראה את זה בפנים.
קדימה.
ועד יקטן ילכו חמרים שפרשים דהו הדין, אם לא הלכו הם, אלה ששלח בעל הבית שלוחו, מצא שדל אחת, אוקיי? והרב יצחק אל ברצלוני פירש כך, ואלו דבריו, במה דברים אמורים, כן זה דברים של רבי ברצלוני, שחזר בהם קודם שיספיקו ללך לשדה. כלומר, קודם שיספיקו ללך לשדה אין להם אלא תרומת, אבל, אמר להם, מזכירו עצמכם, אבל, הלכו, הנה, אבל הלכו נותן שכרה משלם. שרי התמקדו בזכירותו היום על ידו.
יפה, אז מה הנקודה הקובעת? לא עצם ההליכה, אלא ההתבטלה מזכירות היום. בגלל שהם הלכו, הם לא קיבלו עבודה.
יפה, אבל אם הם סתם...
מה, אתה לא משלם להם על המשכורת שהם קנו אותה, אתה משלם על זה שהם מפסידים משכורת מאדם אחר.
זה שפת ההפסד.
נכון, ולמה זה?
גם הרמב"ן בסופו של דבר מדבר בשפת ההפסד.
הרמב"ן מדבר בשפת ההפסד. הרמב"ן מדבר בשפה של שעבוד ואחריות. זאת אומרת, גם אם, בוא נביא נפקא מינה, מזה נגיע למה שרציתי להגיד. נפקא מינה, למשל, העבודה של פועלים ביום זה 3. והוא התחייב להם ב-10. לפי הרמב"ן, ברגע שהתחייבת להם ב-10 והתחילה מלאכה, אוקיי? וחזרת בחגי מצאו מלאכה עבודה של 3.
זו נפקא מינה מצוין.
אז לפי הרמב"ן 10, לפי הפעם
שלך, אתה משלם להם את הפעם. אמרת דבר מאוד נפלא. מצד אחד, אני אומר מה שאני אמרתי, לא מה שאתה אמרת. אני מקרב את הרמב"ן לתוספות מאוד. למה? כי מה עשיתי? אמרתי, התוספות אמרו נזק, זה רק נזק, כי היה שכירות פועלים. כשהולך לרמב"ן, אני אומר, הרמב"ן, בדיוק אמר,
זה לא נזק, זה אחרי.
נגמר, הרמב"ן אמר, יש פה, יש פה דבר עבד, שהוא הפך להיות עבד, כי אתה שמת בכיס שלך הבטחה למשכורת כזאת. על ידי מה? אני חוזר, מה ההיגיון שאתה התחלת עבודה? כי אתה בפועל עובד בעבודה הזאת. אני אמרתי לאסף שאולי זה לא קניין במובן הרגיל, אלא זה כמו הוויה כזאת. אם אני כבר לבשתי את המדים של החברה הזאת שאני עובד בה, אני עובד של החברה, ואז אני יכול להגיד, עכשיו פה אתה אומר אולי נפקא מינה מאוד יפה, שבמקרה שאני ברצלוני, שאני חייב על, על זה שהפסדת את המשכורת שהיית מקבל מאדם אחר, אז איזה משכורת אני אדמיין?
של 3.
את המשכורת הממוצעת למקצוע הזה במשק. לעומת זאת, במקרה השני, של הלכו, כן? כאן, איזה משכורת אתה מאבד? לא את המשכורת המוצעת במשק, אלא איזה משכורת?
מה שהבטחת.
מה שהובטח לך בעבודה הזאת. ולכן, אני בדוגמה היפה מאוד שהבאת, זה הערה מצוינת, שאולי פה הוא הבטיח להם יותר מהשכר המוצע במשק, אני, על דעת הרמב"ן, פה אתה תקבל את השכר שהובטח לך, אבל אני חוזר לפי מיטב הבנתי ברמב"ן, לא תקבל אותו כי קנית אותו, אלא אתה תקבל אותו כי אתה נחשב שאתה מאבד אותו. אני עוד פעם מדין הפגיעה.
מה אתה מאבד?
ולכן מה אמר הרמב"ן? בוא נבדוק איזה עבודה אחרת אתה יכול למצוא. אם תמצא עבודה אחרת, אז מה תשלם? את הפער בין מה שאחרים משלמים לבין מה
שעובדה.
והוא אומר ככה, ברגע שיש קניין,
זה אומר דבר מתוק.
והקניין נכנס לתוך התוקף שלו כי הייתה תחילת עבודה, אז בעצם מהרגע שתחילת עבודה התחילה, הבעלים חייב של... הבעלים בעצם מחויב לכסף של הפועל.
הוא מחויב לשכר של העבודה הזאת שהובטחה, נכון.
אבל זה לא שקנית אותו במות. הוא לא קנית אותו.
הוא אחראי לדעת שתגמור את היום עם משכורת כזאת.
בדיוק. ולכן דבר אומר, זה הלשון של
האחריות. אז זה מה שאני מכנה, שזה הופך לדבר רבן. היות התחלת לעבוד אצלו, אז לכן השכר הזה, המפקדיה שלך הבהירה מצוין, שלפחות יש פה הבדל עצום ביניהם, אבל בשניהם עדיין, לא שקנית 10, זה לא שקנית, נגיד למשכורת 100, לא קנית 100 שקלים. אתה קנית, אני גם אמרתי בצורה אחרת. אולי צריך להסביר את הרמב"ן בצורה שונה, אני צריך להסביר קצת שונה. עד עכשיו עבדתי עם זה
שהרמב"ן לא מדבר בשפה
ש... אני אציע שפה קצת שונה. שהרי לא, זה לא קנית 100 שקל, קנית 100 שקל שניתנים תמורת מה? תמורת עבודה. עכשיו אתה הרי בפועל לא תעבוד אצלו, כי הוא לא רוצה שתעבוד אצלו. ולכן על רקע זה מה אני יכול לדרוש ממך? לך תעבוד אצל אדם אחר, כי זו ההתחייבות הייתה שכר, לא כסף. זה ההבדל. ואז אולי הדגש יותר קנייני באמת.
אבל הרמב"ן, דוגמה, בוא נחזור לשורה של הרמב"ן, שהוא מביא את זה, אפילו במקום, הנה נקרא את זה בשפה שלו, רק רגע, אפילו לא היה מוצא מתחילה שכירות כלל חייב. אוקיי? זה כבר לשוכר, שזה גם עוד נפקא מינה
ביניהם. אתה יכול להיות דבר, לא, אתה יכול להיות דבר עבד כי יכולת למצוא אצל אחר, אתה יכול להיות דבר עבד כי
אפילו לא הייתי יכול למצוא מלכתחילה.
את המשכורת הזאת, אבל היא הופכת להיות שלך. והקניין אומר שבעל הבית יתחייב כלפיך, שם יש לך את השכר של העבודה הזאת
שיש לך ביניהם. אבל זה לא פר עבודה.
אבל הוא לא יתחייב לתת לך מזומנים, הוא יתחייב לתת לך שכר, שכר ותמורת עבודה, לכן הוא יכול להגיד לך, לך תעבוד אצל אדם אחר.
אבל אפילו לא יתחייב,
אבל אתה צודק, ההצעה הזאת ממתנת. בעצם הייתי
אומר ככה,
האם אתה מנסה את הדינים האלה, בוא נראה את המודל החשיבתי, לאחד, להגיד שניהם בנויים על אותו עיקרון, רק ששתי דרכים להגיע, או שתי דרכים, אפשר גם כך וגם כך, אתה יודע, מה הרבה קידושים, כן. הרי יש שתי דרכים להגיע לדבר עבד, ואם אתה אומר שהם שני דינים, הם פועלים אחרת. אני ניסיתי קודם יותר להפוך אותם לאחד, ולהגיד יש רק שתי דרכים להגיע לאותו דבר. אני יכול לאבד שכר שאדם אחר היה נותן לי, ועל ידי הקניין, התחלת העבודה, אני יכול לאבד את השכר של העבודה הזאת.
יש גם דבר אבד
וגם אחריות. אתה בעצם מציע מודל קצת שונה. פה זה עובד מדין שאני מאבד משהו, ופה באמת זה עובד על דין יותר קנייני. אבל הקניין לא היה שאני צריך בסוף היום לשלם לך סכום מסוים, כי אחרת כל הגבלות הרמב"ן הן לא הגיוניות, אלא הקניין אומר שאני...
למה לא?
כי בעולם הקניינים אני חוזר, איך אפשר להגיד, תמצא במישהו אחר. אבל אתה יכול להגיד, הקניין היה לא שאני אתן לך כסף, אלא אני הקניתי לך זכות לשכר יומי בסוף היום הזה. ואני צריך לדאוג שיהיה לך את השכר היומי הזה.
למה? קניין זה כמו השח, כלומר, הקניין יוצר חלוט. למה קניין בקטע של, כמו שאומרים גם דברי הרשב"א, בהקשר הזה, כלומר, קניין לא מדיני קניין של, כמו שנתתי כסף, התחלתי למכור משהו, דברים כאלה, לא מדיני הסכימות של הדבר, מדיני החלוט של הדבר, שבקניין, ברגע שנעשה מעשה, חל הדבר, חל ההתחייבות, ברגע שנתתי את ההלוואות, או ברגע שעדרתי בקרקע, אז קרקע הפכה להיות שלי, נתתי את הסעודה, לא משנה כל דבר והחלוט שלו, ככה גם פה, נוצרה חלוט של התחייבות ברגע שהתחיל לעבוד. כי זה בהקשר של יצירת חלוט.
אבל למה ההתחייבות? למה ההתחייבות? אתה חייב
להגדיר,
ההתחייבות הוא ליחידת שכר, זה מה שהייתי אומר, ההתחייבות הוא ליחידת שכר.
התחייבות היא סכום.
בסדר, אבל לא שהתחייבת שאתה משלם לו. אתה דואג לכך שאתה גומר את היום
עם כך וכך כסף.
עם כך וכך שכר. עכשיו, היות ושכר בהגדרה הוא כולל עבודה, ואתה אצלי לא תעבוד, אז זה לגיטימי לדרוש ממך לעבוד אצל אדם אחר.
אבל זה לא משהו, זה לא מעניין.
זה לגיטימי הדבר.
זה לא מעניין את הרבן אבל.
כן מעניין את הרמב"ן,
הרמב"ן כותב
במפורש שאם אתה יכול לעשות אדם אחר, בעל הבית לא חייב לשלם לך את הסכום המקורי.
איפה אומר את זה? איפה זה?
אני לא יודע ברמב"ן שלך כבר למצוא, אבל אני... הרמב"ן אומר כך, או מי הם רוצים להזכיר עצמם מזכירים, ואם רוצים לזכור פחות צורכים, שלם אולי מה כדי ספרד. כלומר, אתה תמיד רשת הביטחון שהוא יגמור את היום עם...
עם העשר.
עם העשר. אז זה אתה רשת הביטחון, אבל אתה יכול לדרוש ממנו לעבוד אצל אדם אחר. כלומר, בעולם הקניינים הרגיל, אתה לא יכול לדרוש דרישה כזו. לכן, נראה לי שברוח דבריך, הניסוח היותר מדויק הוא לא להגיד שקנית ממנו תלוש מזכורת של עשרה, אלא קנית ממנו יחידת שכר. כלומר, אתה קנית ממני שאני חייב לוודא שאתה גומר את היום עם מזכורת של עשרה.
שקבענו,
שזה או ישולם ממני או מאחרים, אבל ממך מצופה גם מה לעשות? לעבוד תמורת הכסף הזה. ולכן, אם אתה לא יכול לעבוד באשמתי, אז באמת, טוב, קבל לי עבודה, באמת אתה רוצה עבודה אחרי שאתה חייב. ובגדול זה לא קניין רגיל, זה מה שצריך להגיד.
יפה, זה מה שעדיר, זה גם רבן, לא רוצים את זה בשום מקום, לכן הוא מכניס שם חדש, דבר עבד.
מצוין.
זה גדר חדש לפה. ולכן כל דרני והתוספות, כל שאתה יוצא להלביש את זה על משהו קיים, כמו דינה דגרמה או דזיקר, פה זה יצירה חדשה לחלוטין.
יופי, בוא נראה ככה.
זה בדיוק העבד.
המודל שמדגיש, בהלכו בעצם ראינו פה שני, הבאנו פה שני הסברים. בוא נפה, הסבר אחד אמר שהקניין הופך את השכר שהובטח לדבר עבד, זה הכיוון שאני התחלתי בו, ואז הוא מקרב את אחד ושתיים, והוא גם מקרב אותם למי?
לתוספות.
לפי ההסבר שנתנו, כמעט תפקיד הקניין להפוך את זה לעבדה, להפסד. ואז הוא עוד קורא לתוספות. עוד זה, ההסבר השני אומר שאכן זה פועל בצורה קניינית והוא שונה מדין אחד, וזה קניין על יחידת שכר. אבל לא שאני חייב לשלם, קבועה, כן?
זה כי הרשב"א מדבר
על יחידת שכר. לא שאני חייב לשלם לך את השכר, כמו שאני חייב לגבות את זה שאתה תגבור את היום עם יחידת שכר, אבל היות וכך, אתה גם מצופה, כמו בשכר, אתה מצופה לעבוד. אין בחינם, זה לא מתנה. לא הקראתי לך את הסכום שהובטח. זה בא בעסקת חבילה. ואז הדין הזה מאוד שונה מהתוספות, מאוד שונה מדין אחד. פה יש דין של בגלל הפגיעה, ופה זה בגלל הבעלות. אבל הבעלות היא כאמור על יחידת שכר קבועה.
אני רוצה גם לחדד את שתיים, משהו לחדד עוד דין ברבן שלא ציין אותו עדיין. שקודם כל, אם אני אתחיל...
אני דן, מאוד רוצה להגיד משהו, נכון? בסדר, אבל בוא ניתן לי, זה בסדר שדביר יגמור? כן, אז תגמור.
מה שהרבן, דין שהרבן הביא בהתחלה, של למשל הוא סגר איתם על הסכם, הם עוד לא הלכו, של אח שלי אח ולא הלכו, לפני הזמן שהם התחילו את המלאכה, קודם כל ברגע הסכם הוא חייב להם על יום עבודה. כי הם לא מחפשים, הם בראש מקדים את עצמם שלא מחפשים. אוקיי, אז הוא כאילו חייב להתחייב להם על המצב הראשוני, שזה ככה, נסביר את זה מההתחלה. אם הם יכולים למצוא שכר, כלומר במקום של היה מוצא שכר, היה מוצא מתחילה שכירות, אוקיי? היה מוצא מתחילה שכירות, אז אם הוא סגר איתם הסכם ושלח פועלים שלו ובגלל הפועלים שלו הם התעכבו, אז הוא חייב להם דין שכירות, לא כמה שהוא התחייב איתם, אלא כשכירות של יום. זה הרמב"ן אומר את זה בדין הראשוני. שזה גם כן נכנס לתוך הגדר הזה של החוש, שזה או שהוא חייב איתם ליחידת שכר של מה שהתחייב. ברגע שהתחילו לעבוד, חייב איתם למה שהתחייב להם, וברגע נעשה דפוך. קודם כל, א', סגרתי איתם הסכם, אני חייב לשלם לי שכר יום. קודם כל, אני חייב לדאוג להם שבסוף היום יהיה לי שכר. ב', התחילו לעבוד אצלי, אני חייב לשלם להם מה שאני התחייבתי.
מה שאני התחייבתי, כן.
רוצה להסביר את זה במילים יותר פשוטות, גרשו?
לא, הסברת את זה בסדר. לא,
מצוין, מצוין. בסדר?
ואז בכלל לא נתניק את זה מהתוספות.
שעוד פעם, סכם סבא, רשב"א,
בהתחלה,
של הרשב"א, שהוא בכלל אומר שזה לא סביר כמובן, סליחה שזה, כי הם פועלים לחוף ולא מצאו, אתה לא חייב להכנן להם על הפער, אלא רק על היום,
לסחיר יום הזה, זה עכשיו רשב"א. שהוא קובע שהדבר מדובר בזה שאין עבודה.
לא כזה שונה מהרמב"ן.
שלא יכולים למצוא עבודה.
נכון.
נכון? מצד שני, הוא
מושך את
זה לכיוון של קניין. זאת אומרת, מתי ההפסד מגיע? כשיש קניין, ואז אני מונע ממנו להפסיד דברים.
נכון.
אבל לא מבין איך הוא מחבר את שני המישורים האלה. כי מצד אחד, כשאני
מתחיל
לעבוד ויש קניין שהוא יכול היה להפסיד, אבל זה לא מדובר במקום שהוא יכול להפסיד, כי אין לו שכר. אין לו מקום להרוויח משהו אחר.
כן, אבל היות והוא קיבל עבודה אצלך, והוא התחיל לעבוד אצלך, אז אפשר להגיד שהוא מאבד את השכר שאתה הבטחת לו. אפשר להגיד, כי התחלת לעבוד.
אבל אי אפשר להגיד.
כי אתה כבר עובד שלו. יש ביחסי עובד מעביד. אני אגיד לך שאחד מהדברים שהיו מאוד בולטים בשוק השכר זה שאם עובד רוקם יחסי עובד מעביד עם מישהו, אז הם מחייבים אותו בהמון המון דברים. לכן כל מיני מקומות שאתה עובד בהם, שמאוד חשוב להם, לא שלא תהיה עובד שלהם. כן, אני אתן לך דוגמה, כן, אני מעביר שיעורים מפעם לפעם בבית אביחי, אז אני מקבל מהם תשלום, שום תמורת השיעורים, זה במס הכנסה נקרא שכר מרצים, מה הכוונה? אני לא עובד של בית אביחי, אני לא רשום במצבת העובדים שלהם, מה זה אומר? שלא צריכים שמלא ביטוח לאומי, שהם לא צריכים לתת לי זכויות סוציאליות, ברגע שאני עכשיו עובד שלהם, שאני מלא מה שנקרא טופס 101, לטופס שעובד, ואיזה מעביד, אז הם חייב אותו להמון דברים, חייב אותו לדאוג לביטוחים שלי וזה, הם לא רוצים.
אז הוא באמת חייב לתת לך את העסק.
בעצם מה שהרמב"ן אומר הוא, שבהלכו זה כאילו מילא טופס 101, זה בלשון ימינו, הוא עובד שלך, אז אם הוא עובד שלך, אפשר להגיד שאני חוזר, או שהוא קנה את השכר, או שהוא איבד את השכר. בסדר, זה, אבל לא אני מנה את השכר, אבל
של
הרבה, מה שהוא שלו.
זה של הנתון שאין עבודה.
זה כן להתייחס, אתה יכול לאבד שכר באחד משתי דרכים, או כי יכולת לקבל ממישהו אחר שכר, או כי את השכר שחייבים לך פה, אתה לא מקבל, אבל הרמב"ן אומר, אי אפשר להגיד שאיבדת את השכר, אלא אם כן נכנסת למעגל העבודה, אלא אם כן, כמו שאמרתי, מילאת את הטופס 101, אני לא יכול לאבד שכר מהישיבה אם אני לא עובד בה. כן, אתם לא מאבדים שכר בבנייה, כי אתם לא עובדים בה. אבל מי שעובד בה, אפשר להגיד שהוא מאבד. כן, אם אני לא אקבל משכורת בחודש הבא, נגיד, אם הוא ממני, אפשר להגיד שאיבדתי משהו שהוא כביכול שלי. אולמד, זה היה הקו הראשון שהסתי ללכת בו. כשהכל הולך על דבר העבד, רק שהקניין הופך אותו לדבר העבד. הקו השני יותר להגיד קניין. אני רק רוצה להוסיף שזה בטעות, נשמעתי את זה מהרמב"ן שבאתי בדף, זה טוב שדביר מביא, הרמב"ן של פעם, כן? ומה זה העניין הזה? שבמחלוקת רש"י והרייבה, שאנחנו צריכים לחזור אליה, כן? האם דבר העבד מחייב פועל כשהוא...
שהוא עבד דבר לבעל הבית.
כשהוא לא התחיל, אני חוזר, כשהוא לא התחיל, כשהפועל חוזר בו כלפי בעל הבית, הוא לא התחיל, שלרש"י פטורים ולרייבה חייבים, הרמב"ן לוקד בשיטת... הרייבט. ומה שעולה בבירו מדברי הרמב"ן הוא שבצד זה שהוא מכניס פה את גורם הקניין, ברור שהרמב"ן הכיר בקיום גורם שנקרא דבר העבד. כלומר בעצם
הרמב"ן
בקבלת הרי ברצלוני הם הצלע השנייה של דברי הרמב"ן עצמו, שבדבר העבד הפועל יהיה חייב גם בלא התחיל, כי לא התחיל שווה ללא הלך. במילים אחרות, למרות שהרמב"ן מדגיש ששכירות פועלים נקנה במה? בהתחלה. גם בלא להתחיל וגם בלא ללכת, אם זה דבר עבד, לדעת הרמב"ן יש חיוך. במילים אחרות,
אבל זה רק מצד הפועלים.
מה הוא חייב להניח? בואו נקרא עכשיו משפט, נסיים בזה. ובחר נגדיר מה נעשה, בסדר? לדעת הרמב"ן בעצם יוצא שלמרות שהוא כותב ששכירות פועלים נקנית בהתחלת עבודה, ברור שלהתקשרות הראשונית גם יש מה?
חיוב.
גם יש משמעות. גם היא יש לה משמעות.
המשפט
הרמב"ן נותן, אני קורא אותו. אומר הרמב"ן, אני קורא, איפה זה?
לא, קח את דרך מקבצים לפניך. לא, לא, לפני כן, לפני כן.
איזה, רבידוסה?
הנה, והווה יודע, שהפועלים שחזרו בהם בדבר היעבד, אף על פי שלא התחילו במלאכה. אני אזכור, הרמב"ן קודם מה אומר, איך קונים שכירות פועלים? בהתחלה, אם לא התחילו במלאכה, לכאורה אין כלום, אם אין כלום, אי אפשר להגיד מה שהוא אומר. ומה חייבים להניח? שלפי הרמב"ן יש
חיוב פועלים
מהתחלה. יש משהו. הוא כותב, אף על פי שלא התחילו במלאכה, סוחר עליהן או מטען, זה שתת הרייבד. והיינו מתניתים, ומזו פשט המשנה, כי המשנה הביאה את דבר העבד, קבבה לא השלישית, אלא קבבה ה... היא הקפיצה אותו בבא. כמו במשנה, הבבא של דבר העבד נמצא על ההתחלה. והיות והגמרא מפרשת את הרישה שהם חזרו זה בזה, לא התחילו לעבוד, אז אם אלה גם דבר העבד, הוא כשלא התחילו. נכון, אז הוא ממשיך ואומר, ואף על פי שכל זמן שלא באת חווה על ידו, אין כאן אלה דברים. לכאורה, מה מחייבת? מה זה אין כאן אלה דברים? דברי רש"י עצמו שראינו, שלכאורה אין קניין, אז למה אתה חייב? זה באמת מה רש"י אומר? אתה פטור. אבל למה אתה חייב? מה זה בנוי? אז הוא אומר, חייבים לשלם עד כדי שכרן ולא יותר, דסמכא דעתי ומעיקרא, ואין כאן דרך לקניין. אז פה הוא בונה את זה על מושג שנקרא סמכא דעתיו מעיקרא. במילים אחרות, הרמב"ן כנראה אומר שעצם ההסכמה בין האנשים שאחד סמך על השני. עכשיו, למה דווקא בדבר העבד אני יודע שאחד סומך על השני? אז פה זה דבר מאוד מאוד פשוט. בעצם דברי הרמב"ן אומרים שבדבר העבד, מה אני יכול להגיד? גם בלי להתחיל כבר יש תוקף קנייני. על מה ולמה התוקף הקנייני? זה מאוד פשוט. למה צריך להתחיל לפי דעת הרמב"ן? למה דווקא הוא קונה? כביכול הרמב"ן אומר שכל חוזה עבודה, אני חוזר, זה שכירי יום וכו', לכל מה שתואר קודם, הוא כאילו מותנה. כי למה בן אדם מסכים לעבוד אצלך?
כסף.
אבל היות והוא לא חייב לך כלום, או אם הוא ימצא יותר כסף, אז מה הוא יעשה? מה תהיה התנועה הנפשית שלו?
ללכת.
לרוץ לעוד כסף. עד שאתה לא רואה בעיניים שזה מתחיל, אתה לא יכול להיות בטוח שזה מתחיל. כי אני חוזר, זה בנוי על אינטרסים הפוכים. ובהקשר הזה, בעצם אני צריך התחלת העבודה כקניין, כי בלי התחלת העבודה...
לא סמכו,
אתה לא בטוח
שזה מתחיל.
אבל בדבר עבד, כשאתה אומר לבן אדם לבוא, ואם הוא לא בא, אתה על הפנים, אז מה ההקשר יוצר? שאנשים פה יודעים שהחוזה הוא חוזה
לא תקף.
הוא חוזה רציני, הפוך.
מתי שזה יכולים
לעבוד? זה לא מותנה. בעצם הרמב"ן אומר, כל האמירה לפועל, בוא לעבוד אצלי מחר, הוא מותנה, כי ברגע שכל אחד את האינטרסים שלו יוכל לממש יותר טוב, הוא לא חייב לך כלום. אבל בדבר העבד, זה כן חוזה מוחלט. יש פה סמיכות.
רק בדבר העבד.
נכון. יש פה סמיכות דעת. ראשון אחר, הרמב"ן פה פותח פתח למה? הוא פותח פתח... שיכול להיות תוקף להתקשרות בין עובד ומעביד גם בלי קניין בכלל, רק על סמך הדיבור. שמי שילך בכיוון הזה והפוך אותו לכיוון המרכזי של הכל, זה הרעה שמצוטט בריטווה. בסדר? אז מחר, אני חייב להרשיב. קודם כל שכולם יהפכו אותם ברמב"ן, יהיו פה שני כיווני הסבר ברמב"ן, תראו מה נראה לכם יותר, אולי אי אפשר להכריע, אולי שניהם מתקבלים על הדעת. אבל בגדול אני אסביר כאילו מה עומד ברקע ההתלבטות שלנו. איך מסנכרנים בין ההכנסה של קניין ברמב"ן יחד עם זה שהרמב"ן עובד במפורש עם דבר
העבד.
עם דבר העבד. הדילמה שהייתה הן בתוספות והן ברמב"ן הייתה הסנכרון בין השימוש במונחי נזק ודבר עבד יחד עם מונחים מיוחדים לסחירות פועלים ועוד הרמב"ן הכניס קניין. איך מסנכרנים את כל הרכיבים האלה? כן? נעבור לריטווה. בואו נראה, הריטווה לגמרי עבר לשפת הקניין, ואת כל הקניין לאיפה הוא מעביר, לא להתחילו ללכת, אלא איפה הוא מעביר אותו? לדיבור הראשוני. ועדיין גם בריטווה, איזה מונח ימשיך לככב?
סוכור
גם. דבר העבד. ולכאורה הריטווה היה יכול להשתחרר לגמרי מדבר העבד.
אז למה הוא מחייב אותו להשאיר?
יפה, אז בואו נדייק בדברי הריטווה. ואז מה שאני מציע הוא,
נראה כאילו הוא יצא לדבר
את האחרים לגמרי. שנראה בקצרה, נראה את דברי הקצות והנתיבות בשביל לסגור את המהלך הזה, ואז נתקדם לתוך הברייתא. בואו נתקדם לתוך רבדוס וחכמים, מה היסוד המחלוקת שלהם. ודבר נוסף שמאוד כדאי לעשות זה להקביל אותו למשנה. מה שאני מבקש שתוסיפו לרשימה של הדברים שכדאי לעיין זה, מה זה הידוע לתחתונה במשנה? לאיזה צלע זה מקביל בברייתא? מה בדיוק הפירוש? אני אשלח לכם מקורות מסודרים. בסדר, יש דרשי, תוספות, ריטווה. ננסה לגבור את כל זה, ואנחנו נתקדם לתוך מה זה הסחורו מושלם, פועל בטל וכו'.
מה שמעת?
יש שם שיעור. אין אבל אני לא נשאר.